ערב טוב. מקווה שכל הברכות יקוימו והנשמות יעלו למרומים, ואנחנו מתחילים ספר חדש. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בן פרן ובן תופל ולבן וחצרות ודי זהב. אלה הדברים. וכאן יש כאן כמה נקודות מאוד חשובות. קודם כל, הקטע הזה שאין כאן וו, אלה הדברים, כאילו יש כאן משהו חדש, ואכן, אומרים, זה פוסל את כל הדיבורים שהיו לפני, זה דיבורים חדשים, ויש דעות שאומרות, שבעצם זה הדברים של משה רבינו. וזה קצת לא מסתדר לנו עם מה שאנחנו כולנו יודעים, שמי שאומר שאפילו מילה, אות, שמעת בתורה, היא לא משמיים, כופר. אז איך ייתכן לבוא ולהגיד שאלה הדברים שמשה דיבר? אז הרמב"ן בפרשת ויתחנן באמת מסביר ואומר שיש הרבה הסברים, אנחנו לא ניכנס לכולם, אבל הסבר רק כדי לסבר את האוזן, שמשה רבינו בעצם הגיע לדרגה, כמו שאנחנו יודעים, פה אל פה אדבר בו. מה זה פה אל פה אדבר בו? לכאורה פה אל אוזן. מה זה פה אל פה? אדבר בו. בעצם הדברים שמשה מדבר עכשיו הוא בדרגה כזאת שבעצם זה דברי השם. הקדוש ברוך הוא מדבר דרך משה רבינו. משה רבינו כאילו הכלי, הוא הרמקול של הקדוש ברוך הוא, כי לכאורה. וזה בעצם מיישב את הדברים, ואנחנו מסודרים, ואכן כל אות וכל מילה וכל תג, הכל משמיים, כולל ספר דברים, שנקרא משנה תורה. כי נכון שספר דברים הוא בעצם מהווה הפתיח לכניסה לארץ, ולכן אנחנו נראה בו חזרה על חלק מהמצוות שכבר שמענו, ואנחנו נראה הרבה מצוות שתלויות בארץ, מכיוון שזה נאמר לפני הכניסה לארץ. יש כאן גם עניין של תוכחה, שכן הפרשה מתחילה בעניין של תוכחה. חלק מהתוכחה מרומז, וחלק הוא ישיר. וכאן אנחנו צריכים להבין את הסיבה. כי עכשיו בואו נראה מה מרומז.
תופל, שתפלו על המים.
יפה, ומה זה די זהב?
עגל הזהב.
למה הוא לא אומר בפירוש? תוכחה עדינה. אז למה אחר כך הוא עובר מהתוכחה עדינה? איך עשה לבדי תרוכם ומסעכם וריבכם, הבו לכם אנשים חכמים למדועים, וטענו תראו טוב הדבר שלי, ואני רואה הלאה בעצבי את שבתכם, לא תבעז. אז הוא מגיע לקטע של ותקרבון אולי כולכם, ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא אליהם, ואיתיו הדבר, וכולו, 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 וכאן הוא מדבר בפירוש, ואומר להם, ותרקדו בו עליכם, ותאמרו, בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים, הרי שכאן יש לנו תוכחה, חדה, קשה, וישירה. מה קרה? מה ההבדל? למה התחיל ככה ועבר לככה? מה זה בא ללמד אותנו? מה שזה בא לדבר אותנו? יש כאן רשימה כל כך ארוכה שאני מצטער לומר לכם שאחרי רשימה כזאת ארוכה של רמזים שמאוד ברורים, עוד לבוא ולהתקיף אותם ישירות, זה אמר, תראו, וואלה, לא מספיק רמז לנו כאן על זה ועל זה ועל זה ועל זה ועל זה, עכשיו טרח, בום, מה הוא עושה מהחיים שלנו? אז קודם כל יש כאן באמת לימוד, שלפעמים בתוכחה יש לנהוג בדרך של רמיזה, ולפעמים בדרך ישירה. עכשיו, מה יותר טוב, מה פחות טוב? לפי העניין, לפי המצב, לפי המקום. ישנם לפעמים מצבים שבהם אני צריך לרמוז וזה מספיק. ישנם מצבים שאם אני לא אגיד בגלוי ובפירוש מה שאני רוצה להגיד, אני לא אעשה שום דבר, לא עשיתי כלום בזה. רש"י מביא משל. משל לאותו אחד שהלך עם הרב שלו, ובדרך ראה משהו נוצץ על הרצפה. הרים אותו, התברר זה גחלת, ידו נכוותה. למחרת הולכים, יש יהלום על הרצפה, נוצץ. הרב אומר לו, למה אתה לא מרים? אומר לו, מה לא מרים? אתמול נכוויתי שהרמתי. אני לא ארים. אבל זה יעלום. אומרים, מי שנכווה ברותחים, נזהר בצוננים. כן, אם נגעת במים רותחים, עכשיו גם אם המים לא נראים רותחים, אתה תיזהר לגעת בהם. וזה בעצם משה רבנו, פעם, מה אמרתי להם שם? ראו המורים, מה קיבלתי על הראש? לא נכנס לארץ ישראל, אוי, זה בלגן, מה קיבלתי? אז אני מה, אני לא, אם אני אדבר עוד פעם בצורה ישירה, מה יהיה? אוי ואבוי, אז אני מדבר ברמזים. אז מה קרה ששינה פתאום לזה? קדימה, אולי הקדוש ברוך הוא אמר לו, די, חלו לשים הרמזים, זה דבר חופשי, דבר תכלס. אבל הרעיון הוא באמת כך. זה כמו שאנחנו אומרים, הוכח לחכם ויואבק, שלמה המלך החכם מכל אדם אומר, אל תוכח לץ פן ישנאך. וכמו שהסברנו את זה פעמים רבות בעבר, לא מדובר כאן בשתי אנשים, מדובר באותו בן אדם. כאשר אתה בא ופונה ורוצה להוכיח בן אדם, ישנם שתי דרכים. יש את הדרך של הוכח לחכם, ואז הוא יאהב אותך. יש את הדרך של הוכח לנץ, ואז הוא ישנא אותך. ומה הכוונה? לדוגמה, שבן אדם מדבר בתפילה, ואנחנו רוצים להגיד לו שיפסיק לדבר, זה לא מתאים. אז מה אנחנו עושים? אם אנחנו נבוא אליו, תשתוק יא דרק, מה אתה מדבר באמצע תפילה, אתה לא מתבייש, זה אסור בתכלית האיסור. מה תהיה התגובה שלו? לפני כמה חודשים בא אליי מישהו, כולו בהלם, ככה עמום לגמרי. למה? היה איזה חבורה של חבר'ה שדיברו מאחורה בבית הכנסת, והוא הפריע לו להתפלל, אז הוא הלך להעיר להם. אז אמר להם, תראו, למה אתם מדברים? זה מפריע וזה. מה הם עשו לו? הוציאו לו לשון ועשו לו תנועות בידיים. הוא היה בהלם, הוא בא אליי ואמרתי, מה זה הדבר הזה? גם חיות? זאת אומרת שבעצם בא שלמה אומר, זה הוכח לחכם ויאבק. מה זה הוכח לחכם ויאבק? אתה יכול לבוא ולהגיד, תן לכם דוגמה. דוגמה מהרחוב. דוגמה מהרחוב. אתם עומדים בתור לקופת חולים, תור לרופא, תור למה שלא תרצו. פתאום בא מישהו, עוקף את כל התור. עכשיו, אני יכול לבוא ולצעוק עליו, ואנחנו כולנו מכירים את הישראלים, הוא ישים להם פס ארוך ועוד יצעק עליי חזרה, ומי יודע אם לא ירביץ לי גם. אבל אם למשל אני אראה אותה, אני אגיד לו, תשמע, ידידי, תראה, יש כאן בתור אנשים מבוגרים, יש אנשים עם בעיות, יש אנשים שקבעו פגישות, מאוד ממהרים, לחוצים, ואתה עושה רושם של בן אדם מכובד, בן אדם נחמד מאוד. זה לא מתאים, אתה מבין? תן לאנשים שעומדים בתור, מי יודע מה? זה ישפיע עליו? למה? הוכח לחכם ויאבק. גידלתי אותו, נתתי לו מילים טובות, הבן אדם מרגיש טוב, הוא פתוח להקשיב. אבל אם אני אתקיף אותו, אל תוכח לעץ, פן ישנאך. וזה בעצם עוד לימוד מאלה הדברים. בא להגיד לנו משה רבינו, תשמעו, יש שתי דרכים להוכיח. יש את הדרך הישירה ויש דרך הרמז. לפעמים צריך לעשות דרך הרמז, ולפעמים צריך לעשות בדרך הישירה. אני חייב להגיד לכם משהו, באמת, אני לא שקט עם זה, אבל ואני ממש צריך להיזהר כשאני מדבר על זה, כי הגענו למצב בקהילה שלנו שהפלורליזם וההתקדמות הם
חופשיות.
מה זה חופשיות? נהיו כל כך עזויים שכבר אנחנו לא יודעים מה נכון ומה לא נכון. לפני שבוע מספרת לי קלתי, פתחו מניין של הומואים בתל אביב. אמרתי לך, אני לא מבין, איך זה מסתדר ביחד? מניין אורתודוקסי של הומואים בתל אביב? מה? איך זה הולך ביחד? אתם יכולים להסביר לי את זה? או שאני דפוק, או שהם דפוקים. אני התחלתי להסביר לה, בסוף השבת היא הבינה. תראה, זה דבר טבעי, וזה הנטיות שלהם, ומה הם יעשו, הם רוצים להתפלל, והם רוצים זה. אמרתי, תראי, לי יש נטייה, גם יש לי נטייה. אני אוהב נשים, ויש לי נטייה ללכת עם אשת איש כל יומיים עם אישה אחרת. יש לי נטייה. ואני רוצה גם להקים בית כנסת. בית כנסת הנועפים בעם. מה זה, זה נשמע הגיוני? יש שם נישואים פתוחים, מכירים את זה? נישואים פתוחים, אז אין בעיה בכלל. מה הבעיה? אני, בא לי מה שיש בחנות שם, בא לי, אין לי כסף, אני רוצה לגנוב. בא לי לגנוב, מה בא? יש לי נטייה לגנוב. אז אני יכול לגנוב? מה זה הדבר הזה? אז מה אם שיש לך נטייה? לכל אחד ואחד מאיתנו יש נטיות, יש יצר הרע. אף אחד מאיתנו לא מקיים מצוות בצורה מושלמת. אז אנחנו אומרים, טוב, בוא, אם זה בסדר, אין בעיה מזה, זה נורמלי. עכשיו צריך להבין, צריך להבין איפה אנחנו עומדים בקטע הזה. לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלוקים הוא. צריך לדעת ולהבין, ישנם יסודות. זה כמו, עוד פעם, אני למשל בפייסבוק לפני שבועיים משהו כזה, ראיתי מאחת מחברות הקהילה שלנו לשעבר, היא פרסמה בגאווה גדולה את השמיכה שלה לרבנית. אני אומר לכם, זה פשוט עשוי. לא רפורמי, לא רפורמי, לא רפורמי, לא, אני מדבר עלינו, על חבר'ה שלנו. בחורה טובה, צנועה, ישרה, צדיקה, הכל, כל המעלות יש לה.
בית טוב.
הכל יש לה. מאיפה באים הדברים האלה? כי אם יש מצעד הגאווה, אז אנחנו צריכים להיות בבושה. אולי הנורמלי זה לא נורמלי, אבל לא נורמלי זה נורמלי. יתהפכו היוצרות אולי. עכשיו, אתם יודעים מה זה מצעד הגאווה? שזה אחד הדברים בכלל שמפתיעים אותי. מה זה מצעד הגאווה? גאים במה? ראית לכם מסתובבים במצד הזה? חצי ערומים. איזה גאווה יש בזה? להסתובב בלבוש אדם וחווה? זה גאווה? גאווה להסתובב ערומים ברחוב? ולהשתולל? זה גאווה? מה, אנחנו איבדנו את כל ההיגיון שלנו? וראשי עיריות עומדים מאחורי מצד הגאווה וגאים שמתקיים מצעד גאווה באיראן? לאן הגענו? אבל כשאני שומע שרוצים להקים עניין של הומואים אורתודוקסי או הקימו כבר, אז אני מבין לאן הגענו. הכל נפרץ. וחשוב להבין, אנחנו יכולים לקבל כל אדם באשר הוא אדם. גם בן אדם יש לו נטיות לא נכונות, כל עוד הוא לא מסתובב בית הכנסת עם דגל, אני כך וכך, אין לי בעיה איתו. אם הוא מבין שמה שהוא עושה זה לא בסדר, אז יום אחד יכול לתקן. אני אומר, אבל יש לו נטיות טבעיות לזה. אמרתי לה, מה זה נטיות טבעיות? הקדוש ברוך הוא ברא את האדם. הוא נתן לו תכונות. יש כאלה שהם כעסנים, יש כאלה שהם חמדנים, יש כאלה שהם עצלנים. אז מה? אז מה זה אומר? אז אם הוא חמדן, אז יכול לחמוד כל מה שבא לו? הוא לא צריך להילחם בזה. אז הוא יש לו נטיות למין, לאותו מין שלו, אז זה אומר שמותר לו? צריך להילחם בזה. אם הוא לא הצליח, בסדר. כל עוד הוא יודע שזה לא בסדר. אבל שיבוא אליי לבית הכנסת ויגיד לי שזה בסדר, זה אני לא מוכן לקבל. אני לא, עוד פעם, אני רוצה להגיד, אני לא רוצה, קשה לי אפילו לדבר, אני אומר לכם את האמת. למה אני פעם דיברתי, באו, התקיפו אותי, כאילו מי יודע מה אני אמרתי. אמרתי, מה אני נמצא בקהילה רפורמית? מה הולך כאן? איבדנו את כל הצפון?
אבל אולי
זה
מה שלא ניתן לתיקון.
ואם לא ניתן לתיקון? אז מה עושים? סליחה, אני רוצה, דבר אחד, לשאול שאלה. בואו נסתכל על הצד הנורמלי הטבעי. גבר ואישה נמשכים אחד לשני? נמשכים. אם לא, לא היו ילדים בעולם. עכשיו, אם גבר ואישה נמשכים אחד לשני, אז גבר ואישה יכולים ללכת עם מי שבא להם? למה? אבל הם נמשכים אחד, זה טבעי.
לא, אבל אסור, אם הם נסוים.
אסור לגבר ללכת עם גבר. מה העניין? אותו דבר. אני לא רואה את ההבדל, תמיד, אנחנו הגענו לכזה מצב שאנחנו מנסים לתרץ את הלא נורמל. איפה הגענו? הרי התורה אוסרת, הבן אדם לקח אישה, זו האישה שאותה היא חי ולא עם אף אחת אחרת. למה כל כך מדברים על זה? כי לבן אדם יש נטיות טבעיות לצד השני, האישה יש לה נטיות לגבר, הגבר יש לה נטיות לאישה, ואם אנחנו לא נגביל את זה, אז מה יהיה? ניסויים חופשיים, פתוחים. זה מה שיהיה. ומה הסוף שלהם? את יודעת, דרך אגב, אתם יודעים מה הסוף שלהם? הרס. זה לא הצליח בשום מקום. כן.
זה כתוב רק בגבר לגבר. נכון?
שזה
לא בדיוק.
לא, אני לא נכנס לזה אפילו.
לא, אני רוצה לדעת.
לא יודע, אני לא נכנס לזה. לפי למיטב ידיעתי, גם זה לא בדיוק מותר, אבל הנקודה היא שהגבר הוא הזכר. אין מעשה, נקבה ונקבה אין מעשה. הזכר והנקבה יש מעשה, יש חדירה. אישה ואישה אין חדירה. אז אני אומר, לא, אני אומר שיש הבדל בין גבר ואישה, גבר לגבר ואישה לאישה. אישה לאישה, מה הם עושים? מה הם יכולים כבר לעשות? אבל גבר וגבר, הוא עושה את אותה פעולה שהוא עושה עם אישה, הוא עושה עם גבר. אבל אישה ואישה לא יכולים לעשות אותה פעולה של גבר. זאת אומרת, יש כאן, אבל זה לא העניין. העניין הוא כזה, שאם באה התורה ונותנת לנו ספר חוקים, היא נתנה לו את החוקים, למה? כי יצר לב האדם רע מנעוריו. אז כולנו יודעים שיש יצר הרע, והתפקיד שלנו להילחם בו. אני לא יכול לבוא ולהכריז שאני נלחם ביצר הרע 1, 2, 3, פה אני לא נלחם. פה זה מותר. זה לא עובד, זה לא משנה כרגע אם זה לגנוב, לאנוס, לרצוח, או לרצות להיות עם אותו מין. זה אותו דבר. רק כאן שינו כאן את כל החוקים. מה זאת אומרת? הוא, יש לו נטיות טבעיות. כן, גם לי יש נטיות טבעיות. אני, איך תורים, איך אלה שאוהבים לגנוב, איך הם נקראים? קלפטומני. אני קלפטומן, טבעי, ככה נולדתי. אני רואה משהו חייב לקחת אותו. נו, אז זה בסדר? אני אקים אחר בית כנסת של קלפטומן. בסדר שגנבים, יגנבו אחד מהשני שם. מה זה הדבר הזה? הרי זה לא נשמע. אבל מה? כל כך מסובבים לנו את הראש, לא רק שכאשר זה מגיע מתוכנו, שיש לכם רבנות, ויש צוהר, ויש בית הלל, ומי יודע מה עוד יהיה, אז יש לנו בעיה. יש לנו בעיה. במקום שיהיו ביחד, כל אחד רוצה להתבלט. איך יקימו לו, איך הוא יקים, איזה, הוא צריך איזה אג'נדה חדשה. מה הוא יעשה אותו דבר מה שהרבנות עושים, אז מה המיוחד שבו? אז הוא יכריז, כמו שמישהו אחד אמר לי, שהייתה כאן ברעננה התכנסות של חבר'ה מבית הלל, על עניין של התרה להביא, שההומואים יוכלו לבוא ולהיכנס לבית הכנסת להתפלל.
לא
מצטרפים מלעניין. אתה לא מבין את האבסורד שבזה. עצם העובדה שההומו בא ומכריז, אני הומו, בבית הכנסת, זה פסול. עוד פעם, אם הוא לא יכריז שהוא הומו, הוא יכול לבוא ולהתפלל, ואף אחד לא צריך לדעת מזה, ואף אחד לא יבדוק בציציותיו, כי כל יהודי הוא בחזרת כשרות. כל עוד שהוא לא מוכיח אחרת. ובן אדם שיש לו נטיות, אז מה? אז אם יש לו נטייה, זה אומר שהוא חייב לקיים אותה? הרי עוד פעם, אנחנו פשוט נמצאים בפשיטת רגל מוסרית. וכמו שאני גם אמרתי, אני שאלתי פעם איזה, מצעד הגאווה, זה חשוב, אני שאלתי אם הם החילונים, נאורים. שאלתי, רגע, אני רוצה להבין, אתה רוצה שהילדים שלך יראו את מצעד הגאווה שבחורות ובחורים מסתובבים שם חצי ערומים, אם לא בכלל, לא יודע, אני לא ראיתי ברוך השם בזה. זה מה שאתה רוצה שאלה? אומר לו, לא, תשמע, כן, אולי, בזה, אתה צודק. אומר, אבל זה מצעד הגאווה, זה מה שהם עושים. זה רק להראות לך כמה שכל הרעיון פסול מהיסוד. אם הם היו מסתובבים לבושים כמו שצריך, ואומרים, אנחנו גאים בכך שאנחנו כך וכך, אני עוד הייתי יכול בצורה, נגיד, לא קשורה להלכה, לא קשורה ליהדות, להבין את זה. אבל כל בן אדם באשר הוא אדם, שרואה את מצעד הגאווה, רואה שזה מצעד של עוללות, של ניאוף, של צפיות. הם גאים בכך שהם, סליחה על הביטוי, פרוצים ופרוצות. כתוב במסכת סנהדרין שבתקופה שבה בן דוד בא, אנחנו מדברים על זה כל הזמן, בית הוועד יהפך לבית זנות. ככה כתוב בפירוש, בית הוועד יהפך לבית זנות, ועולה עולם הפוך. אלה, הישרים יחשבו לעקומים, והעקומים יחשבו לישרים. זה לא קורה היום, זה קורה. אני, למה אני אומר את זה, ולמה אני מדבר על זה? כשאנחנו מסתכלים, רואים, אלה הדברים אשר דיבר משה. ואומרים לנו שזה הדברים שהקדוש ברוך הוא בעצם מדבר דרך משה. ונשאלת השאלה עם היום, למי אנחנו צריכים להקשיב ולמי לא? מי בעצם מדבר בקול של משה היום? מי מדבר בקול של הקדוש ברוך הוא היום? ואנחנו נמצאים בדילמה מאוד קשה. אנחנו נמצאים בדילמה מאוד קשה, למי להאמין, למי להקשיב. ולכן, יש דברים שצריך להגיד אותם ישירות, כמו חטא המרגלים. אי אפשר לרמוז עליהם. כי אלה שרומזים, אז אנחנו נשאר באותו מצב. אז מחר לא רק יהיה בית כנסת להומואים, מחר גם אולי יכריחו אותנו הנורמליים להפך לזה, מה זה יהיה אין. מי יודע מה עוד יהיה? יש הרבה דברים שאני אומר כל הכבוד. יש לו פה גדול, אבל לפעמים הוא אומר דברים. אתם לא זוכרים את הסיפור שסיפרתי לכם הגנרל מהצבא האנגלי? היה גנרל גדול בצבא האנגלי, שפתאום פרש נעלם. ורצו לקחת אותו לפוליטיקה. ולא הבינו, הלך לאיזה אי, אז שלחו שם השליחים לשאול אותו, תגיד לי, מה קרה, ברחת? אתה עכשיו יצאת מהצבא, גנרל גדול, היה לך עתיד גדול בפוליטיקה. אמר לו, תראו, אני רוצה להסביר לכם משהו. כשאני התגייסתי, אם היו תופסים מישהו עם סטייה, עם הומו, היו רוצחים אותו. היו שורגים אותו. כשאני נהייתי סמל, אז כבר לא רצחו, אבל לא קיבלו לצבא. הייתה בושה. השפילו אותו. ולא קיבלו אותו לצבא, הם גילו שמישהו הומו. כשנהייתי קצין, כבר היו יותר סבלוניים כלפי זה, וכבר קיבלו אותם לצבא. כשעליתי בדרגה, כבר ראיתי מסביבי שחלק מהקצינים גם הם הומואים. כשנהייתי גנרל, כבר בכלל זה היה דבר נפוץ. ברגע שהשתחררתי, אתה נברח מהר מפה, לפי שהכריחו גם אותי להיות הומו. בדיחה, בדיחה, וזו האמת. תדעו לכם שתכלס בטבע, בעניין, יש אחוז קטן מאוד שיש להם את הסטייה הזאת. רק מה? מה זה כל הרעש מסביב? מי אמר לי השבוע, אמר לי איזה כמות, שבארץ יש כאילו הומואים מוצרים, משהו, אמר לי איזה משהו אגדי, אני לא הבנתי, לא הבנתי אפילו מה שהוא אמר לי. סכום, אני לא יודע, לא, כמות עצומה. איזה יוצאים ואיזה נעליים, חבר'ה, תכניסו לכם לראש, 90% מהם הם נורמליים לחלוטין, שפשוט רוצים גם הם להתנסות, כי היום הקטע הוא חוויות, התנסויות, עושים דברים היום, מה שפעם, אף פעם לא עשו, כל הסטיות הן מותרות, אז למה לא? למה לא? עוד אתגר. מחפשים ריגושים. אז אם את באה ואומרת שזה נורמלי, זה כבר נהיה אין. זה גאווה. אז בחור צעיר נורמלי לחלוטין נשחק לצד השני. לא בגלל שיש לו נטייה לזה. בגלל ההשפעה החברתית. וזה האסון הגדול. כי כשאנחנו באים ומעמידים את השלילי בתור חיובי ועוד מתגאים בו, אז מה נשאר? שמי ש... גודל באווירה כזאת, אומר, וואלה, אם זה גאווה, גם אני רוצה להיות מהחבר'ה האלה. זה להיות אין. אנחנו יכולים לדבר על זה שעות, אבל אני מקווה רק שכולנו לפחות נעשה את החושבים שלנו, ולהבין שהדברים האלה קורים, והם מתפתחים במהירות הבזק, ואם אנחנו נמשיך לשבת על הגדר ולא להגיב, אנחנו נמצא את עצמנו במצב היום ונורא. מה שעשיתי כרגע. לדבר על זה. לא להסכים עם זה, ולהבהיר לכל אחד שזה לא נורמלי. שזה לא מקובל בתורה.
ומי שלא
מאמין
בתורה,
מי שלא מאמין בתורה, לא מעבר אתם, שזה אמרתי, אם מקימים מניין אורתודוקסי של הומואים, אז הוא מאמין בתורה או לא? איך אתה יכול להאמין בתורה ולהקים מניין של הומואים? משהו נדפק לך במוח. אתה רוצה להתפלל ויש לך בעיה? לך להתפלל במניין רגיל. ואל תצעק שאני הומו חס ושלום. תבין שזה לא בסדר. ואתה יש לך נטייה כזאת, בין אם היא טבעית ובין אם מלאכותית, זה כרגע לא מעניין. בדיוק. לא כל אחד. אני מספר לאנשים מה אני עושה בחדר המיטות? מה זה מין דבר זה בכלל? ממתי יש נהיה כזאת פתיחות כזאת? למה מנם צריך לדעת מה אתה עושה אצלך בבית? את מי זה מעניין? איפה הצניעות על מינימלי? וכך נראה גם מצד הגאווה. שום צניעות. חוסר צניעות מושלם. וזה רוצים? הרי כל בר דעת מבין שזה לא הדרך. אז למה לא צועקים? מתי בהיסטוריה עשו על נושא כזה במצעד? איזה מין דבר זה בכלל? ולא רק זה, אמרתי לך, עוד פעם, איך המצעד נראה, אני מכל הכבוד. טוב, כמו שאמרנו, יש תוכחה ויש תוכחה, ואנחנו צריכים לנצל את הכוחות שלנו, כל מי שעוד מאמין בדרך הישרה והטובה, דרך ישראל סבא, ומבין שהתורה היא תורת אמת והיא לא משתנה, ואם כתוב דברים שאסור אז הם אסורים, ואי אפשר להתיר אותם, וכל אחד מצד אחד לא צריכים להרחיק אף יהודי, לא צריכים להרחיק אף אחד, אבל מצד שני להבין מה נכון ומה לא נכון, מהו העיקר ומה התפל, מהו הרע ומהו הטוב, מה זה שלילי ומה זה חיובי. כי אם אנחנו נפסיק לדעת את הגבולות, אנחנו נגיע לסוף הדרך. וזה לצערנו רק קורה בחברה שלנו. וצריך לצעוק על זה. זה כבר לא שם, זה כאן אצלנו. מחר יהיה לכם רב שיצא מהארון. לא רוצה לדבר יותר מדי. אני לא רוצה לדבר יותר מדי. טוב. אני פעם דיברתי ואמרתי ובאו אליי שתבקש סליחה ממי שדיברת ולא דיברת, ובסופו של דבר לא ניכנס יותר מדי לנושא. אני בוא נגיד ככה, היו בעבר הייתי מדבר קצת יותר בימי שישי אצלנו בית הכנסת, בזמן האחרון אני כמעט ולא מדבר. לא, למה? הם מפחדים שאני אפתח את הפה ויגיד את האמת. טוב, לא תגורו מפני איש, זה אנחנו צריכים ללמוד, אנחנו צריכים לדעת ולהבין שיש לנו מטרה, ויש לנו ברוך השם אבא שבשמיים, ואם אנחנו נקנה לו, אנחנו נקבל, כמו שפנחס, דיברנו לא מזמן, פנחס קיבל ברית שלום, ברית עולם, אין חוכמות, אין דברים, עם ישראל זה עם עולם, ומתי זה עם, תראו כל התרבויות המפותחות, מישהו סיפר לי השבוע מחקר מאוד מעניין, לא ידעתי על זה, שרומא, רומא הגדולה, אתם יודעים על מה התמוטטה? על מוסריות לקויה. ברגע שהם התחילו התחילו לעשות חילופי זוגות והתחילו לזה הכל, רומא, מזה רומא התמוטטה. רק שתבינו עד כמה שזה, כל חברה שהיא לא מבוססת על יושרה ועל המוסריות סופה להיעלם מן העולם, כמו שכל התרבויות נעלמו מן העולם חוץ מעם אחד. אחד ויחיד. העם היהודי. למה? כי לא שינו. כי לא שינו. אז מישהו אמר לי, כן, אבל העולם השתנה, והתורה היא פעם. אמרתי לו, מה אתה עתיד? אתה שמעת מה שאתה מדבר? מה זה התורה היא פעם? התורה היא נצחית. מה?
מה לא שינו?
מה זאת אומרת?
מה?
מה
התורה שבאה? מה לא משנים?
לא שינו, אומרים לא שינו את לשונם, לא שינו את לבושם. ודרך אגב, אחד מהבסיס,
לבושם לא שינו?
לא. מה זה לבושם? דרך אגב, חשוב להבין מה זה לבושם.
לבוש חוני, לבוש גשמי.
בוודאי, אבל איזה מלבוש גשמי? הצניעות של הלבוש.
נו.
לא, זה לא משנה אם אני לובש קיטל, או אני לובש חולצה, או מעיל, הצניעות. הצניעות. והחיבור לתורה, בוודאי. וגם, ואהבת לרעך כמוך, שקיבלו על עצמם לעשות חסד אחד עם השני. יש הרבה סיבות. אבל הסיבה המרכזית והעיקרית היא שלא שינו את התורה. הבינו שהתורה היא תורה נצחית. ולפי ההנהגה שלנו, ההנהגה לפי התורה. התורה לא משתנה ולא תשתנה. זה אחד מ-13 העיקרים שאנחנו אומרים אותו כל בוקר. זוהי התורה, ככה היא והיא לא תשתנה, ומה שכתוב בה הוא קודש קודשים לעולמי עולמים. וכל מי שהולך נגד ומנסה לפרוץ פרצה, סוף גנב לתליה. וזה אנחנו רואים במציאות היום יומית. סליחה, אגב, הרפורמים. אתם יודעים כמה יהודים באמת יש שם? מישהו אמר לי ש90% מהם לא יהודים בכלל. בכלל לא יהודים. הם מקבלים כל אחד שם על הקהילה, כל זה כסף שם. כל זה משחק. אז על מה אנחנו מדברים? תראו, לפעמים מה הבעיה שלנו? שגם עוטפים את זה בקדושה. עוטפים את זה בקדושה. וזה אחת הבעיות הכי גדולות. הנה המרגלים. בפרשה שמופיע הסיפור של המרגלים שוב פעם, אבל הפעם בצורה שונה לגמרי. פתאום מתגלה הסיפור האמיתי מאחורי האפיזודה הזאת של המרגלים. ואחד הדברים המעניינים זה, שאנחנו מסתכלים על חטא המרגלים. אז הם באו, אמרו מה שאמרו, העם בחו, בשנאת השם אותנו, שם התחילה שנאת חינם. 9 באב. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בחיתם בחייה של חינם, אני אתן לכם סיבה לבכות. אתן להם בחייה לדורות. שנאת חינם התחילה שם. בשנאת השם אותנו הוצאנו מצרים, איך אתם יכולים להגיד את זה על הקדוש ברוך הוא, על אבא של השמיים, שעשה לכם כל כך הרבה טוב? שנאת חינם. והתיקון הוא אהבת חינם. והתקופה שבה אנחנו עומדים זה התקופה במיוחד להרבות באהבת חינם. כי רק באהבת חינם נבנית בית המקדש השלישי. ומדור שלא יקם בית המקדש בימיו, כאילו החריבו. אבל אהבת חינם זה לא סיניליות. חשוב להבין את זה. אהבת חינם זה לא לאהוב את מי שהולך נגד התורה. אתם אומרים לאהוב אותו אולי, אבל לא את הדרך שלו. את הדרך שלו אסור לאהוב. צריך להוקיע, דרך פסולה צריך להוקיע. תאהבת בן אדם, אבל לא את הדרך שלו. איתם הוא חטאים מן הארץ, לא חוטאים, איך אמרה לו אשתו? אתה מתפלל עליהם שימותו? מתפלל שיחזרו בתשובה. אז גם אנחנו צריכים להתפלל שיחזרו בתשובה, אבל מה הבעיה? אם בן אדם לא מבין שהוא צריך לעשות תשובה, איך יעשה תשובה? אם הוא חושב שמה שהוא עושה זה בסדר, אז איך הוא יתקן? אם בן אדם הגיע לבית הכנסת, עם אוטו בשבת, ומחנה את האוטו, שתי רחובות ליד. לא, לא. שתי רחובות ליד. נכנס לבית הכנסת ומתפלל. אני יכול לקבל אותו. אבל אם בן אדם הגיע עם האוטו אל הבית הכנסת והשוער פותח לו את השער לחנייה ומראה לו איפה לחנות, ואחר כך עם הפלאפון הוא פותח את השער של הבית הכנסת, ואחר כך מזמין למוזיקה, והרבנית מדברת ומרצה, זה לא יהדות. תדעו לכם דבר אחד, בן אדם שיקיים את כל מצוות התורה חוץ ממצווה אחת. המצווה הזאת לא קיימת. מצד שני, בן אדם שיקיים רק מצווה אחת, ואת כל שאר המצוות הוא לא מקיים. זה שקיים רק מצווה אחת, יותר צדיק מאשר אותו, לא רק שיותר צדיק, הוא יהודי אמיתי, בזמן שהוא בכלל לא יהודי כי הוא כופר. גם אם קיים את כל המצוות. כי אי אפשר לבחור מצוות. אתה יכול לבוא ולהגיד, יצר הרע השתלט עליי. טבעי, קורה. אבל כל עוד שאתה יודע שיצר הרע השתלט עליך ואתה לא בסדר, יש סיכוי שתחזור בתשובה. אבל אם אני אומר, לא, זה בסדר גמור. אני עושה את זה וזה וזה, את זה אני לא עושה, זה, וזה בסדר שאני לא עושה. אז יש סיכוי שאני אחזור בתשובה על דבר כזה? בחיים לא. וזו נקודה חשובה שצריכים לזכור. אז באים המרגלים, ועם ישראל בוכה. תחייה של חינם, שקשורה לשנאת חינם. והתיקון הוא אהבת חינם. אבל אז קורה דבר מאוד מעניין, וזה נקודה מאוד חשובה. למחרת, הם אומרים, אנחנו רוצים לעלות. מה אומר להם הקדוש ברוך הוא? משה אומר, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתעלו, הוא לא איתכם. ומה הם עושים? עולים. ומה קורה? הורגים אותה. עכשיו, מה הבעיה? הם הרי עשו תשובה. למה לא לקבל את התשובה שלהם? אתמול חטאו, לא רצו להיכנס לארץ. עכשיו אומרים, חטאנו. אמרו, חטאנו. אנחנו רוצים להיכנס. אז למה לא לתת להם להיכנס? ארץ הקדושה. חשוב להבין. ארץ ישראל היא כלי, היא לא מטרה. ואיזה כלי היא? כלי לעבודת השם. כלי להתקרבות להשם. אם אני הופך את היוצרות, לא עשיתי כלום. אז אם הקדוש ברוך הוא אומר להיכנס ולא נכנסת, עברת על ציווי השם. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לא להיכנס ונכנסת, גם עברת על ציווי השם. כי מה שחשוב זה לא להיכנס לארץ, אלא לקיים את מצוות השם. אבל עכשיו, תראו איזה דבר חכם קורה לנו בדבר הבא. אנחנו רואים דבר מדהים. ודבר אליכם ולא שמעתם ותמרו את פי השם ותזידו ותעלו ההרה ויצא האמורי יושב בהר ההוא לקראתכם וירדפו אתכם כאשר תעשנה הדבורים ויקטו אתכם בשעיר עד חורמה. אנחנו פעם דיברנו על זה בעבר. יש כאן ביטוי מאוד מוזר, כאשר תעשנה הדבורים. מה זה? מה הקשר? מה נכנסו הדבורים כאן בעניין? זה בני אדם, זה לא דבורים. כאשר תעשנה הדבורים, בוא נראה מה קורה כאן. יש לנו כאן שתי בעיות. בעיה אחת, אתמול באו מרגלים ואמרו אי אפשר להיכנס לארץ, יש שם ענקים, ערים בצורות, יחסלו אתכם בחצי דקה. מה קורה למחרת? חלק מהעם עולים ומחסלים אותם. אז מי צדק? מי צדק? המרגלים צדקו. המרגלים צדקו. מה עושה הקדוש ברוך הוא? לימוד כפול. אומר, אני אראה לכם. מה קורה לדבורה שהיא עוקצת? מה קרה להם, האמורים האלה שהתנפלו, שהרגו את עם ישראל? כל מי שנגע ביהודי, מת. אז מצד אחד ראו כולם, שזה לא הענקים, החזקים שממיתים, אלא הקדוש ברוך הוא שממית. החטא ממית. הלכתם בניגוד לרצון השם? בא האמורי והרג אתכם. היי תגיד, וואו, איזה גיבורים. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מי שנוגע ביהודי ישלם על זה. מת על המקום. זאת אומרת שאם הייתם מקשיבים להשם אתמול, הייתם מכסים בקלי קלות. האמורי היה מת בלי אפילו לרצות לגוע בכם. לימוד עצום, דבורים. אבל יש כאן עוד דבר. יש כאן דבר מדהים, מדהים, מדהים. לא זוכר מי אומר את זה. בוא נסתכל מנקודת מבט של הדבורה. הדבורה יודעת שברגע שהיא תעקוץ, היא תמות. זה טבוע באינסטינקטים שלה, אבל אנחנו כרגע מסתכלים להבין למה התורה משתמשת בדבורה. אנחנו, הרי זה לא ספר סיפורים, זה נועד ללמד אותנו משהו. אז מנקודת מבט של הדבורה, ברור לנו שהדבורה עוקצת, מתה. אז למה היא עושה את זה? ובוא נגיד, הדבורה רואה שהמאה הדבורות לפניה, גם אם היא לא ידע את זה לפני, היא רואה כל דבורה שעוקצת, מתה. ולחיה יש אינסטינקט להגן על עצמה. יש לה מה שנקרא יצר הישרדות, טבוע בתוכה, בטבע. אז מה גורם לה לעשות את זה? מה? צערנו הרב, זה האויבים שלנו. בערב שבת נכנס רוצח אחרי שתיהר את עצמו בידיעה שהוא לא יוצא חי משם, אבל זה לא היה אכפת לו. כמו הדבורה, העיקר להרוג יהודי. גם אם הוא ימות אחר כך, העיקר הוא הרג יהודי. אותו אמורי שרואה את האמורי לפניו ויותר לפני פניו, שברגע שנוגע ביהודי, מה קורה לו? מה הייתם עושים? עושים? בורחים. מה אני, משוגע? מאה לפניי נגעו ביהודים, ומה קרה להם? מתו. מה, אני רוצה למות? אני חוזר חזרה למחנה, תעזבו אותי. מה, לא בשבילי. הם חזרו? לא. הם המשיכו להרוג את היהודים. למרות שידעו בידיעה ברורה שהם לא יוצאים בחיים הזה. אז זה מזכיר לכם משהו? שום דבר לא השתנה. שום דבר לא השתנה. זה השהידים, זה האמורים, הם השהידים הראשונים. העיקר להרוג יהודי. גם אם זה יעלה לך בחיים שלך. מי את חושבת שהשם? סליחה, את מחפשת השמים? בוודאי שזה אנחנו. חבר'ה, תבינו לך, אנחנו מנהלים את העולם, לא הגויים. אנחנו קיבלנו את התפקיד, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תפקיד. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תפקיד. התפקיד שלנו הוא אור לגויים. מה הכוונה אור לגויים? את האור של האלוקות, את האור של התורה להפיץ לכל העמים. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אבל כדי לעשות את זה, אנחנו קודם כל צריכים את האור העצמי שלנו, בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין חברינו. אנחנו צריכים לשמור על התהרה של המחנה שלנו, על האור של הקדושה אצלנו. אז נוכל להיות אור לגויים, לא במצד הגאווה ועוד דברים דומים. ואתם חשוב שתבינו עוד דבר. אומרים בגמרא שאם הגויים היו יודעים שכל הטוב של העולם מגיע מבית המקדש, הם היו רצים להקים את בית המקדש לבד. אתם מבינים את זה? בחג היו מקריבים 70 פרים כנגד. מה אכפת לי מהם? מה זה מה אכפת לך? זה התפקיד שלך. אנחנו לא שונאים את הגויים, אנחנו צריכים לאהוב כל אחד. התפקיד שלנו זה לאהוב את כל העולם, אבל זה מתחיל מלאהוב את עצמנו ואת חברינו. ברגע שנפיץ את האהבה, נפיץ את האור, אז נוכל להפיץ החוצה. מה אתם חושבים שהגויים שונאים אותנו סתם? אנחנו הורסים את העולם, אנחנו הורסים אותם, אז הם שונאים אותנו בתת מודע, הם לא יודעים למה. הרי דיברנו עשרות פעמים, חפשו היגיון. יש היגיון? אין שום היגיון בשנאה שלהם. תראו רוצח שם ברוסיה, תראו את ארדואן הצדיק הזה, מדבר עלינו. מיליונים של אנשים הוא רצח שם. מהעם שלו. מוסלמים. והוא? צדיק יסוד עולם. אנחנו הרשעים. בכל שדות התעופה בעולם אנשים עומדים שעות לבידוק ביטחוני. בגלל מי? בגלל הטרוריסטים היהודים? בגלל הטרוריסטים האסלאמים. ואתם תגידו לי, את מי שונא העולם? את היהודי. ה-BBC שהורגים אנשים בהר הבית, כותב את הדברים, הרגו שם איזה מחבל או מחבלת, אז כתבו. אתם רואים את המגמתי, כאילו אנחנו הפושעים של העולם. הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. כל המוסלמים האלה ברחו מהאסלאם אל ארצות אירופה כדי לחיות טוב. ומה הם עושים עכשיו שם? לאן הם יברחו אחר כך? תראו, הרי תבינו, זה הקדוש ברוך הוא מה, אתם לא מבינים? הרי אין כאן שום דבר הגיוני. אין היגיון, חבר'ה, אין היגיון. זה הקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים מלמעלה. הוא אומר לנו, חבר'ה, תסתכלו, תתבוננו. אתם חושבים שהעולם מתנהל באיזושהי דרך נורמלית? יש לכם טעות. אני אוכיח לכם כל יום שאתם תראו דברים הזויים מול העיניים. על מה שונאים אותם? היחידים שרוצים שלום זה אנחנו. זאת אומרת שמי השם? אחד מהדברים שמדברים באבל על קורבן בית המקדש, שהוא דומה מאוד לאבל על קרובים, רק הוא בסדר הפוך. אבל על קרוב מתחיל בשבעה, אחר כך יותר קל 30, ואחר כך שנה עוד יותר קל, ואחר כך יורצייט שזה בכלל קל. אבל באבל הזה אנחנו מתחילים הפוך. כל השנה מנהגים קלים, מגיעים שלושת השבועות מנהגים יותר קשים, מגיעים תשעת הימים מנהגים עוד יותר קשים, מגיע השבוע שחל בו תשעה באב מנהגים עוד יותר קשים, מגיע תשעה באב עצמו, זה השיא. יושבים על הרצפה, צמים, לא מתרחצים, לא זה ולא ולא ולא. למה זה הבנוי בצורה הזאת? ועוד שאלה, עיקר השריפה היה בעשירי באב ולא בתשיעי באב. אז למה אנחנו בעצם לא צמים בעשירי באב, למה בתשיעי באב? שמעתי פעם הסבר יפה.
מה? שני הבתים.
כן, לא, אבל השאלה שלי היא אחרת. השאלה היא, למה האבל בנוי בצורה הזו? למה הולכים מהקל אל הכבד? ולמה בעצם אנחנו לא עושים את הצום למחרת, שזה היה עיקר השריפה? הסיבה היא, שמעתי פעם ברב אחד באנטוורפן, דבר עבוד מאוד חזק. הסיבה היא שאנחנו כל כך מנותקים, ואנחנו באיזשהו מקום אומרים, זה קרה לפני 2000 שנה, אנחנו לא אשמים בזה, זה אותו דור היה מושחת, דור של שנאת חינם, אנחנו לא, לא, אנחנו אולי קצת וזה, אבל אנחנו לא אשמים בחורבן בית המקדש. אבל אומרת הגמרא, דור שלא הוקם בו בית מקדש, כאילו החריבו. כאילו הוא החריב אותו. הבעיה שאנחנו לא מחוברים. אז איך מתחברים? אז אמרו חז"ל, כל השנה כולה הבן אדם, אי אפשר שינהג בנהגי האבלות החמורים. אבל צריך לזכור שאין בית מקדש. אבל זה זיכרון כזה, חפיף כזה. לכן בשלושת השבועות מתגברים המנהגים. יש עניין כל יום, חצי שעה, באמצע היום, לעצור, לעשות תיקון, כדי להיזכר בחורבן בית המקדש. אז אומרים לך, חכמינו, שכדאי באדם כל יום, במיוחד בתקופה הזאת, שיעצור לרגע מעמל היום, כמה דקות לפחות, להתייחד עם הקטע הזה של החורבן. אחר כך באים 9 הימים, אנחנו יותר מתחברים. מה קורה בתשעה באב? בתשעה באב אנחנו מתחילים לקלוט, או יותר נכון קולטים, שמי אשם? אנחנו אשמים. אם אנחנו אשמים, אנחנו מתיישבים על הרצפה, אומרים קינות, ומתפללים לקדוש ברוך הוא. ולמחרת, אנחנו מבינים שהשריפה עדיין משתוללת, והתפקיד שלנו הוא לחבות את השריפה. אז אנחנו יוצאים לפעולה. במילים אחרות, תשעה באב הוא ההגעה לתובנה שאנחנו אשמים. וברגע שהגענו לתובנה הזאת, אנחנו יכולים לתקן. כי כמו שאמרנו, אם אני לא יודע שמשהו לא בסדר איתי, אז אני לא יכול לתקן. קודם כל אני צריך לדעת שמשהו לא בסדר איתי. ולכן כל המערכת הזאת של 3 השבועות, 9 הימים, 9 באב, היא קודם כל נועדה לקרב אותי לרעיון ולהבנה ולתובנה שמי שאשם בחורבן זה אני ולא מישהו אחר. וברגע שאני מבין את זה, אני מבין שאני צריך לתקן. לכן הצום הוא בתשעה באב. כי אז אני מבין וקלטתי. וכשאני קם מהצום, אני מבין שהשריפה משתוללת בעוצמתה, ששנאת חינם שורפת כל חלקה טובה. ולכן התפקיד שלי לצאת לפעולה. אם נצליח להבין את זה לפני, אז אולי לא נגיע לתשעה באב. אולי בעזרת השם, נגיע לתובנות הנכונות, ונתחיל לאהוב אחד את השני, ולהפיץ אהבת חינם, ונתקן את העולם, ונזכה בעזרת השם, שהתשעה באב הזה, יהפך מאבל ליום של שמחה, וירד בית המקדש השיב במהרה, וימינו ממש אוטוטו למטה.